שלום וברכה לכולנו. אנחנו מתחילים בשעה טובה בהלכות מילה. הלכות מילה, רק שלושה פרקים לפנינו. אלה ההלכות שחותמות את ספר אהבה לרמב״ם. והלכות מילה מתחילות בהגדרת המצווה. פעמיים אנחנו מוצאים את מצוות המילה בתורה, בפעם הראשונה אצל אברהם אבינו. שם נאמר לאברהם אבינו למול את עצמו, וביחד איתו למול לא רק את עצמו, זאת בריתי אשר תשברו, כך נאמר בבראשית י"ז, ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, תימו לכם כל זכר, ואנחנו זרעו. ואז כתוב, ונמלתם את בשר עורלתכם, ובין שמונת ימים יימו לכם כל זכר לדורותיכם, ותוספת, מי זה כל זכר? זה גם יליד בית, ומקנת כסף מכל בן ניכר אשר לא מזרעך. כלומר, לא רק זרעך, אלא גם יליד בית ומקנת כסף, בעברית אחרת, כל עבד כנעני, או תינוק שנולד לשפחתך הכנענית, בסדר? והוא יליד בית, זאת אומרת שנולד אצלך, או מקנת כסף שקנית אותו בבגרותו, כל אלה חייבים גם כן בברית המילה. חוץ מההלכה הזו מופיעה ההלכה של ברית המילה עוד פעם, והפעם לגבי תינוק שנולד בפרשת תזריע, אישה כי תזריע וילדה זכר, הפרשה שנקרא אחרי פסח, ושם כתוב, וביום השמיני ימול בשר עורלתו. ומיד נראה שהרמב"ם משתמש בשני המקורות האלה על מנת ללמד אותנו את הלכות מילה. מילה מצוות עשה הלכה א' שחייבים עליה כרת. זו הפתיחה. זאת מצוות עשה שחייבים עליה כרת. זה המקור לזה שנאמר, וערל זכר אשר לא ימול בשר עורלתו, ונכרתה הנפש ההיא וכולי. וכיוון שהמקור לעניין מצוות העשה שחייבים עליה כרת הוא מבראשית, ואגב הרמב״ם בספר המצוות מביא את המקור הזה למצווה של מילה, ממילא אומר הרמב״ם וכל ההלכות הראשונות, קשה לנו להתרגל על זה, לכן אני מקדים לטיפה את ההקדמה, עוסקות לא רק בברית המילה של הילד היהודי שנכנס בבריתו של אברהם אבינו ושהחיינו ושל הברית, אלא של כל בן ניכר שהוא מקנת כספך או יליד בית. זה דבר פלאי. כל אלו מחויבים באותה ברית מילה. ותראו איך הרמב״ם עכשיו מפרט בכל ההלכות הקרובות את הסוגיה הזאת. ומצווה על האב למול את בנו, ועל הרב למול את כל עבדיו. הרב הכוונה היא האדון. נכון? למול את כל עבדיו הכנעניים, יליד בית ומקנת כסף. עבר האב או האדון ולא מעלותיו, אתם מרגישים שמרגע זה זה עכשיו דבר אחד אצל הרמב״ם. עבר האב או האדון ולא מעלותם ביטל מצוות עשה ואינו חייב כרת בעצמו, הרי אמרנו שזו מצווה שחייבים עליה כרת, לא הוא שאין הכרת תלוי אלא בערל עצמו, ובידים מצווים למול את אותו הבן או העבד בזמנו, ולא יניחו ערל לא בישראל ולא בעבדיהם, לא בישראל ולא בעבדיהם, בסדר? הרבה, אין מולים בנו של אדם שלא מדעתו, אלא אם כן עבר ונמנע למולו, שמידים מלין אותו בעל כורחו. כלומר, אם מלאו אותו ממילה, אז מידים מלין אותו. התעלם מבידים ולא מעלו אותו, מידים בתור קטן לא ידעו מזה, שיגדיל, הוא חייב למול את עצמו. כל יום ויום שיעבור עליו מי שיגדיל ולא ימול את עצמו, הרי הוא מבטל מצוות עשה. וכאן מעניין, הרי זו מצוות עשה שחייבים עליה כרת, אז ממתי חייבים עליה כרת? על פי הרמב״ם אינו חייב כרת עד שימות והוא ערל במזיד. זאת אומרת, חובת הכרת מתרחשת אם האדם מת והוא לא נימול. טוב, הרייבד, גם הרמב״ם לפי הרייבד פוסק שהוא חייב כרת כל יום ויום. אבל הרמב״ם כך מבין. אחד עבד שנולד ברשות ישראל, בהלכות הבאות בן הרמב״ם מתי חייבים למול? אנחנו יודעים מהמקור שמופיע בספר ויקרא שמתי חייבים למול? ביום השמיני. זה נכון לגבי כל ילד ישראל שחייב למול ביום השמיני, חוץ מהחריגות הבאות, ומאבים ביליד בית ומקנת כסף שנקנו, מתי הם חייבים להיות נימולים? הנה הלכה. אחד עבד שנולד ברשות ישראל ואחד עבד הנלקח מן הגויים. כלומר, עבד שנולד ברשות ישראל, דהיינו, יש לו שפחה קטנית, אני מגדים לעשר שניות, המושגים האלה פחות מוכרים לנו היום. אבל כדאי לזכור שכשאנחנו מדברים על העבדים הקטניים והשפחה הקטנית, אמרנו כמה פעמים בחיוך, הלוואי והיינו מתקדמים איזה 3,000 שנה אחורה. אנחנו מדברים על אנשים שמחויבים בכל המצוות, חוץ ממצוות עושה שהזמן גם מחויבים כאישה. זה דבר מדהים. לא רק בשבע מצוות בני נוח, כל גוי חייב בשבע מצוות בני נוח. הם מחויבים, ולכן הם צריכים למול את עצמם וכו' וכו', ואותה נראה מה דינו של עבד כנעני שבא ולא מוכן למול את עצמו. הוא גדול, יש לו דעה לפני עצמו, הוא לא מוכן. בסדר? נראה את כל הדברים האלה. אחד עבד שנולד מרשות ישראל ואחד עבד הנלקח מן הגויים. הכל חייב הרב למולם. את כולם חייבים למול. אלא שיליד הבית נימול לשמונה. לרב שהוא לשמונה ימים, כמו דין מצוות מילה שנוהגת גם באבנים. וזה היה מפורש בתורה שלמדנו בפרק י"ז בספר בראשית, שם כתוב, ובין שמונת ימים נימול לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית ומקנת כסף מכל בן אחד. אז מפורש. ומקנת כסף נימול ביום שנלקח. וזה הרמב״ם אומר מסתירה בין הפסוק הזה לפסוק אחר, וזה דיון שלם. אפילו לקחו ביום שנולד נימול ביומו. כלומר, כל הדין של שמונה ימים שהוא גדרת הכתוב מיוחדת לילד יהודי או ליליד בית, לא קיימת במקנת כסף. איך יכול להיות מצב של מקנת כסף שלכל זאת נימול לשמונה? יש מקנת כסף שנימול לשמונה. נכון? כי הרי כתוב פה יליד בית ומקנת כסף יימול לכם בין שמונת ימים. אז יש מקנת כסף, זוכרים את ההבדל בין יליד בית ומקנת כסף? יליד בית זה מי שנולד בתוך הבית שנקבע, הוא בן של השפחה הכנענית, ומקנת כסף זה מי שקניתי אותו, והמילה היא חלק מסוים שצריך להבין אותו מה קורה איתו. אבל איך יכול להיות? אז תראו, יש מקנת כסף שנימול לשמונה, יש יליד בית שנימול ביום שיבלד. שונה מאוד, איך ניתכן? כיצד? לקח שפחה, כנעני, ולקח עוברה אימה. זו אישה בהיריון, בסדר? שהיא נקנית להיות, רוצה לעבוד פה, נוסעת ממקומותיה ורוצה לעבוד בישראל, וילדה, הרי זה נימול לשמונה. מי? העובר שנולד, נימול לשמונה. ואף על פי שלקח העובר בפני עצמו, זה עכשיו הלכה מעניינת מאוד. כלומר, נניח שהשפחה הייתה שייכת למישהו אחר. והוא קנה רק את העובר. שמע פה שהוא קנה את העובר, הוא אמר, תהי פה, תהי פה, בעזרת השם, מחלקת יולדות שלמה. והעובר יגדל פה אחר כך. אז הוא קנה בעצם רק את העובר, אז העובר הוא מקנת כספו. כי הוא לא בן של שפחה שלו. אבל כיוון שהוא נולד אצלו, הוא ימול בגיל שמונה ימים. בסדר? למרות שהעובר עצמו הוא מקנת כסף, הוא קנה אמו קודם שתילד, ימול לשמונה. אמו, שהייתה ברשות ישראל, הייתה אצלך, ממילא הילד שנולד, צריך לימול לשמונה. לקח שפחה לעובריה, או שלקח שפחה על מנת שלא להטבילה לשם עבדות. כלומר, מה זה נקרא לקח שפחה לעובריה? קנה את הזכות להיות הבעלים רק על העוברים ולא על השפחה. או, לקח שפחה על מנת שלא להטבילה לשם עבדות. כלומר שבשעת קניית השפחה הדין הוא שצריך, היא צריכה לטבול, לא לגירות עוד, היא צריכה לטבול על מנת להיכנס לעבדות בישראל. זאת אגב נקודה מאוד מאוד מעניינת. אנחנו היום סובלים מאוד מסוגיית אני לא מדבר עכשיו על העובדים הזרים, מצד העובדים הזרים, מצד היחס שלנו לעובדים זרים. ומצד כל הנקודות האלה. וכאן יש נקודה מרתקת. אתה לא יכול לקחת שפחה כנענית אם היא לא סובלת לשם עבדות. היא עוברת תהליך. הארץ שמגיע, אומרים עבדים, עבדים, עולם של עבדים, הם לא מבינים לך על מה זה. זה דבר מלאים, צריך להיכנס אליו לאט לאט, לכן גם המאלף הוא שהלכות מילה שאתה מצפה שהם יהיו ההלכות הכי מיידי ישראל, עוסקות קודם כל ביחס, וזה כל מקנת כסף של יהודי צריך לא להסיר את עולתו. מרצונו, עוד מעט אתם תראו. נמשיך את זה. לקח שפחה לעובריה או שלקח שפחה על מנת שלא להפילה לשם עבדות. אף על פי שנולד לרשותו, נימול ביום שייוולד, הוא לא מחויב בגיל 8 ימים רגיל, שהרי הנולד הזה כאילו הוא מקנת כסף לבדו, וכאילו היום קנהו, שאין אמו בכלל שפחות ישראל, וממילא הבן הוא לא יליד בית. ואם טבלה אמו אחר שילדה, הרי זה נימול לשמונה, כי היא כבר שפחת ישראל. לקח עבד גדול מן הגויים, אנחנו כל הזמן מדברים על הגוי, כאילו הוא בכיס שלנו מבחינת המילה, ואם הוא לא רוצה, הנה ההלכה. לקח עבד גדול מן הגויים, ולא רצה העבד למות. בסדר? זה עכשיו מסע מעורר תאוני רגיל, אדם הוא רוצה, אדם עובד. בסדר? הוא משלם לו, הכל הוא אצלו. והוא אומר, אני אעשה את הכל, אבל למול אני לא רוצה. לא רוצה למול. דרך אגב, במילה אחת נוספת, בן נוח, אסור לו לשפוך את דם עצמו, זה הלכה מאוד מעניינת. ולפי הרמב״ם הפירוש שאסור לו לשפוך את דם עצמו, זה גם אם הוא לא ממית את עצמו על ידי זה, או גורם לעצמו לאיזה חולי. אסור לו סתם לפצוע את עצמו. לכן בן נוח, אסור לו סתם למול את עצמו. זה מעניין מאוד ההלכה הזאת. אז כשיהודים מל אותו, בסדר? כשיהודים מל אותו, זה לפני שהוא עכשיו הופך להיות נכנס כספו של היהודי. כלומר, אם הוא הופך למקנת כספו של היהודי, אז ניצלת את ההלכה הקודמת. כבן נוח בכלל אסור לו. יש דעה בסוגריים של שתי שניות, של סבר מדהים של הרבי, זכות הרגל אלינו, הרבי מלובביץ', תשובה לשאלה ידועה, למה אברהם אבינו חיכה עד גיל 99 במצווה למולדת עצמו? הרי חז"ל אומרים שאברהם אבינו קיים את כל התורה וקיים מצוות, אז למה עם ברית המילה הוא חיכה עד שהוא התקבע בגיל 99? שאלה טובה, לא? למה הוא חיכה? בגיל 40 הוא כבר דימי תורה את כל העולם, אז למה הוא חכה? זה באמת דבר שאלה, לגייר את כל העולם, והוא עצמו עד גיל 99, לא מעל כזו. נכון, שאלה טובה. והרבי אומר, תשובה מדהימה. יש הרבה תשובות, אבל תשובה מבריקה כל כך. הרבי אומר, כל עוד הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותו, אז מה שחל עליו זה האיסור לגבוד עצמו. רק ברגע שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, אז העשה הזה דוחה את הלא תעשה שיש עליו בתור בן נוח שלא לגבוד בעצמו. לערב תכשילים ולקיים שבת ולהניח תפילין, מה הבעיה? אין איסור. אבל לגבוד בעצמו אסור לו. כי כתוב שופך דם האדם באדם, גם הוא ישפך, אסור לכם לשפוך דם. בסדר? מה הגוי הזה ואומר, חוזרים להלכה שלנו, אני לא רוצה למול את עצמי. מה הדין? מעניין מאוד, לקח עבד גדול מן הגויים ולא רצה עבד למול. מגלגלים עמו כל 12 חודש. מגלגלים עמו, זה מדברים איתו, מנסים לשכנע אותו, מסבירים לו, תשמע, אתה רוצה להיות אצלנו, אתה רוצה להיות יחד עם היהודים, ורוצה להיות עם ישראל כעבד כנעני. ואהבה רבה, אין מצב כזה שיכול להיות אצלי מישהו שהוא לא נימון. אחרי 12 חודש, יתר על כן, אסור לקיימו כשהוא ערב. אין מצב כזה יותר. אלא חוזר ומוכרו לגויים. חוזר ומוכרו לגויים. והיא ניתנה עליו מתחילה והוא אצל רבו הגוי שלא ימול אותו, כלומר על דעת זה הוא הגיע, הוא עובד זה, מתי, לאן הוא הגיע, הוא אומר על דעת, אתה לא באתי להיות אלה שנעני, לא כלום, אני רק באתי לעשות פה עבודות, ואני, אז מותר לקיימו והוא ערב, ובלבד, גם אז, אם הוא רוצה לגור פה, אז הוא גר תושב. הוא לא הופך להיות עבד שלי, אבל הוא גר תושב. גר תושב בארץ חייב להיות אחד שמקבל עליו מה? שבע מזוות לנוח. לא מילה. כל אדם שחי, צריך להיות גר תושב, ואז הלוואי והיינו מבינים פה את ההלכות האלה סוף סוף. אז היינו דנים את האנשים שבינינו כגרים תושבים, אם הם היו יודעים לקבל עצמם שבע מצוות בני נוח. ואנחנו היינו יודעים להעביר את זה. ואז הוא גר תושב. אבל אם לא קיבל עליו שבע מצוות בני נוח, לא קיבל עליו את שבע המצוות, ייהרג מיד. כמובן שכל ההלכה הזאת של ייהרג מיד, אומר הרמב״ם, לא קיימת היום בכלל, כי זה רק בזמן שיד ישראל תקיפה בעולם. אז אנחנו יכולים להגיד, אתה לא גר פה, אלא אם כן אתה מקבל שבע מצוות בני נוח. בסדר? זאת ארץ הקודש. בא מקיימים שבע מצוות בני נוח. לא הורגים ומקבלים את אחדות השם בעולם, וכל המינים של בני נוח. ולא הרביות, נו. ואין מקבלים גר תושב, אלא בזמן שהיובל נוהג, ממילא זה מצמצם את כל המילים האלה של האפשרות להחזיק כאן מישהו שהוא בא כגר תושב. גר שנכנס לקהל ישראל, עכשיו אנחנו עוברים בהלכה הזאת לא לגר רגיל, לגר צדק. גר שנכנס לקהל ישראל עוברים לדיני גיור. לא לומדים פה עכשיו את הלכות גיור, הלכות גיור מפורטים בספר קדושה בהלכות איסורי ביאה. איך אדם מתקרב כגר צדק לישראל. אבל עכשיו ענייני מילה. חייב מילה תחילה, למרות שבעצם אם הוא גר צדק, אז יש את כל המצוות שהוא חייב, למה דווקא מילה? אצלנו צדדים מחברים את זה, אבל למה דווקא מילה? זאת אומרת לשם גירוש, עכשיו יש עוד מצוות, הוא חייב שבת, הוא חייב זה, הוא חייב למה מילה? חייב תחילה מילה. ואימן כשהיה גוי, הוא כבר נימון. כשהיה גוי הוא כבר נימון, צריך להטיף ממנו דם ברית כשהתגייר. מטיפים מעט דם מעבר המילה. וכן קטן שנולד כשהוא מעול, קטן יהודי לכל דבר, נולד כשהוא מעול, צריך להטיף ממנו דם ברית ביום השמיני. ונמשיך עכשיו את ההלכות של זמן הברית. ראינו שיש את נבן יליד בית כנגנת כסף, עכשיו אנחנו רואים זמנים מיוחדים בקטן, כשהוא נולד מעול ולא צריך למול אותו בעצם, אבל הטפת אדם חייבת להיות גם ביום השמיני, כי זה כמו המילה. אנדרוגינוס, מה זה אנדרוגינוס? והוא הילוד שיש לו זכרות כזכר ונקבות כנקבה, צריך למול אותו בשמיני. אותו דבר וכן יוצא דופן. יוצא דופן הכוונה היא לבלד שנולד בניתוח חיסוני. לא יצא מהרחם, אין שום הבדל לגבי המילה. ומי שיש לו שתי הרעלות זה או שזה מום נוראי של שני עברי זכרות, או שזה שתי הרעלות, כלומר אחת מחפה על השנייה. זה ניתוח מסוים. הדין הוא מלאים את שתיהן בשמיני. אבל אתם תראו מיד אחר כך, שבכל אלה, אם השמיני חל בשבת, אז זה לא דוחה שבת. בדרך כלל אתם תינוק, ברית מילה דוחה שבת, מיד נראה את המקור. אבל ברגע שיש שתי עורלות, אז יש כאן ספק, זה לא דוחה שבת. בסדר? מיד נראה את ההלכות האלה. אין מלאים לעולם אלא ביום אחר עלות השמש. אתם זוכרים שאמרנו שישנם שני מקורות למצוות מילה. המקור האחד הוא הפרשה בבראשית, עד עכשיו עסקנו רק בה. משם למדנו שמילה חייבים כרת, ומשם למדנו יליד בית ומקנת כפת ויום השמיני, נכון? עכשיו כתוב כאן, אין מלאים לעולם אלא ביום אחר עלות השמש, בין ביום השמיני שהוא זמנה, בין שלא מזמנה שהוא נתשיעי ועלה. מי אמר את ההלכה שהם ברית מילה חייבים להיות דווקא ביום? שנאמרנו, וביום השמיני ימול את העולתו. הנה שימוש כבר בפסוק בפרשת הזריע. וביום השמיני, דווקא ביום, ביום ולא בלילה. ואם מל מי שעלה עמוד השחר, כבר למדנו שהיום מתחיל בנצח המה. אבל אם הוא מל לפני הנצח המה אחר עמוד השחר, כשר, לא עושים כך מכתחילה, וזה כשר, כמו מקריאת שמע. סליחה, בכל היום כשר למילה. ואף על פי כן מצווה להקדים בתחילת היום, בריזים מקדימים למצוות. רבים מאיתנו מכירים דווקא בריתות שלא נעשות מוקדם ביום, אלא דווקא מתאחרות, ועושים את זה אחר הצהריים ולרוב עם הדרת מלך. יש בזה דיון גדול בראשונים, הרמב״ם פסק פה שמה דעתו? שמתי צריך לעשות ברית מילה? להקדים את זה ביום. כמה שיותר מוקדם, זה אמת. מיד בשחר. בפועל, יש בזה דעות. האם זריזים מקדימים קודם, או ברוב עם הדרת מלך, לא ניכנס לזה. הלכת את מילה בזמנה, כלומר מילה בזמנה שאין איתה שום שאלות, זוכה את השבת. כי כתוב, הוא היום השמיני ללמוד את הכלל עולתו, זה לא מופנה בשבת ולא שבת. ושלא בזמנה, בסדר? תינוק היה חולה, תינוק היה, כל הפרטים שהוא יגיד עוד רגע, אינה דוחה. לא את השבת ולא את יום טוב. ובין בזמנה, בין שלא בזמנה, זה מעניין מאוד עכשיו, דוחה את הצרה. עכשיו אתם לא מבינים איזה צרה, מי נפל פה, מאיפה הצרה? פשוט, כשיש צרה בגוף, בכל מקום שהוא, אז יש דבר ראשון, איסור לא תעשה, הישמר בנגע הצרה. מה זה הישמר בנגע הצרה? צריך לחכות שיבוא הכהן ויראה. אם עושה אדם תרגיל, הוא רואה שיש לו משהו שהוא חושב שזה צרה, הוא מוריד את החלק הזה. הוא עובר הלא, תעשה. הישמר בנגע הצרה, צריך להשאיר את זה, ואסור לחוץ את זה, עד שזה נרפא וכו' וכו' וכו'. מה הדין כאשר תינוק, יש לו... שיהיה בריא, לבריאות, השם ירחם, יש לו סימן צרה על המייבר. עכשיו, כשאתה תמול, אתה תוריד את זה. יש כאן ספירה בין שתי הלכות. מצד אחד יש דין מילה, ומצד שני יש אישה מר בנגע הצרה. בסדר? אז זה כתוב ככה. ובין בזמנה, בין שלא בזמנה, בוכה את הצרה. כיצד שאם הייתה בהרד באור העולה, חותכו עם העולה. אף על פי שקציצת הנגע של הצרה זה לא תעשה, יש כלל גדול בהלכה, יבוא עשה וידחה לא תעשה. אם יש לי עשה ולא תעשה, אז עשה דוחה לא תעשה. בסדר? זה הרבה דברים קוראים. ציצית עשויה גם מכלעיים, ראינו מיוחות ציצית, נכון? תמר ופשתים, ויבוא עשה של מילים תעשה לך על ארבע כנפות צוחה, וידחה לא תעשה של לא תלבש שעתת, נכון? אותו דבר פה, יבוא עשה ויתחיל אותו עשה, כולל זה שזה בשבת. טוב, תמיד, בין בזמנה, בין שלא בזמנה, דוחה את הצרה. כשם שמילת הבנים, אני רק אסביר את העניין של שלא בזמנה, היה אדם אומר, תראה, אם כבר במקום אוכל דחינו את הברית, כי הילד היה חולה מילד דברים, עכשיו הרופא אומר שמצד הצהבת אפשר לעשות את הברית. הוא בן שבועיים. אבל יש כאן ספק בצרת, במקום הוא חיכינו, בוא נחכה שלושה ימים שהרופא יבוא, אולי אני על ידי זה לא אחוץ את הצרה. לא. לא דוחה. עשה דוחה, לא תעשה. כשם שמילת הבנים דוחה את השבת, תשמעו איזו הלכה מרתקת זאת, חוזרים לעניין הזה של העבדים, אנחנו לא רגילים לו. כשם שמילת הבנים דוחה את השבת, כך מילת העבדים, שהם נימולים לשמונה דוחה את השבת. תגידו, אתם מבינים מה אנחנו מדברים? מדברים על עובדים זרים. עבד כנעני יש לי בבית, גוי עם תעודות. גוי בן גוי בן גוי. הוא עבד כנעני חי בישראל. א', הוא מקיים את כל המצוות, הוא בא איתי לקבלת שבת, עושים... והברית שלו דוחה שבת. הברית שלו דוחה שבת. זה המושג. אנחנו לא מבינים בכלל את פרשת הבנים. מילת הבנים דוחה שבת, כך מילת האבנים שהם נימונים משמונה דוחה את השבת, אם חל שמיני שלהם בשבת. חוץ, כמו שאמרנו לי קודם, יליד בית שלא טבלה אמו עד שילדה. לא טבלה לשם עבדות, לא לשם גירות, אתם זוכרים. אז כיוון שלא טבלה לשם עבדות, אז הוא לא היה תינוק של השפחה שלי, אז הוא לא יליד בית שלי. אז הוא בא, אני לא יכול לקחת לו עם הרחוב ולהגיד לו למות עצמו. ודאי לא נתחות שונות, אני לא יכול להגיד לו לעשות את זה, עשו לי. אבל אם הוא שלי, הוא בביתי, אז מילתו כמו מילת הילד שלי, דוחה שבת. תראה, שאף על פי שנימון היא שמונה, ובואי שאימו לא טבלה שידע, אינו דוחה את השבת. חוזרים לסוגיות של הבריתות שאנחנו יותר מכירים אצל יהודים, גם יהודים עוד יש, ברוך השם. קטן שנולד כשהוא מהול, ומי שנולד בחודש השמיני לעיבורו, קודם שתיגמר בריאתו. שהוא כנפל מפני שאינו חי, הכוונה היא נולד כל הזמנו במצבו, יש על זה פירוט אחרי שנראה בהלכות יגים אל מעילה, שהוא עדיין לא, ברוך השם, הרפואה שלו מאוד יותר, אבל עדיין לא מוצפק שהוא יחיה. כל אלה זה יוצא דופן, זה אנדרוגינוס, ומי שיש לו שתי הרלות, על כל אלה אמרנו מקודם שמלאים אותם ביום השמיני, נכון? אבל זה לא דוחה שבת, אינן דוחים את השבת, בסדר? אינם דוחים את השבת, אלא נימולים הם באחד בשבת, שהוא יום תשיעי שלהם. בסדר? בשאר זה מובן, רק למה לגבי יוצא דופן זה ככה, אבל אם נולד, מה זה משנה אם הוא נולד בניתוח קיסרי או נולד בפטר, איך זה מה זה משנה? יום השמיני שמופיע בתורה זה אישה כי תזריע בילדה זכר, זה צמאה שבעת ימים, וביום השמיני, אז הכוונה היא שזה יום שמיני ברור מרגע הלידה הנורמלית, הטבעית. אבל ברגע זה היה יוצא דופן, אז אולי אני הקדמתי את זמנו. אולי אחרתי את זמנו, אז אני רק בוא נסמוך על זה לגבי עניין של שבת. בסדר? אני ניתחתי, אני תרמתי, את התרבות שלי אומרת, אתה לא בטוח לגבי שבת. אז אם היום השמיני הוא ביום ראשון, ביום שלישי וביום שישי, ברור שאתה עושה ביום השמיני. כי אתה רואה פיזית שהוא מתאים למילה. אבל לגבי שבת אתה לא יכול להגיד את זה. מי שנולד בין השמשות, עכשיו דנים בסוגיה של מה דוחה שבת ומה לא. בוא נראה מה יהיה. מי שנולד בין השמשות, ספק ביום בין השמשות זה זמן שהוא ספק, אם שייך ליום הקודם או ששייך ליממה הבאה. בסדר? ספק ביום, ספק בלילה. מונים מן הלילה, כלומר עדיף למול יום אחד מאוחר מאשר למול לפני הזמן. קודם כל מובן גם בריאותי, אבל שנית מבחינת גבירת הכתוב. כי אין איסור למול מהיום התשיעי, יש איסור למול לפני היום השמיני. עניין גבירת הכתוב כאן, בסדר? לכן אני מתחיל ממאוחר יותר בגלל ספק. ולגבי שבת, ודאי. ולימול בתשיעי שהוא ספק, לא, זה גם לא לגבי שבת. סתם הוא נולד בין השלושות, אני לא יודע מתי היום השמיני שלו. אז אני לוקח. עכשיו לגבי שבת, ואם נולד ערב שבת בין השמשות, סבבה, אינו דוחה את השבת, אלא לימול את האחד בשבת. שאין דוחים שבת, מספק. בסדר? יופי. מי שנולד בחודש השמיני, אמרתי לכם קודם שנדבר על הנושא של נפל. מי שנולד של חשש נפל, נכון? מי שנולד בחודש השמיני, אם היה שלם בשערו ובציפורניו, הרי זה ולד שלם. ובין שבעה הוא אלא שנשתהה. זה דבר מאוד מעניין. היום אנחנו לא כל כך מבינים את זה, למרות שיש מחקרים שדנים בזה שוב. על פי חז"ל, הלידה בחודש השביעי הייתה קלה יותר מבחינת היכולת להפסיק את הולד מאשר בחודש השמיני. הזמן האידיאלי הוא כמובן בחודש התשיעי. בחודש השביעי זה היה נקרא ולד שיצא מוקדם, אבל הוא בעזרת השם, ובחודש השמיני זה באמצע איזשהו תהליך שהשלב תוכל להמשיך אותו. היום הרפואה של היום הרבה פחות מכירה את זה, כי הרי נבלה שצריך חיזוק נכנס לפגיה, לאינקובטור. ובאינקובטור הוא ממשיך בעצם את ההיריון. וברוך השם, הרפואה יודעת להמשיך את ההיריון, גם מהחודש השמיני וגם מהחודש השביעי. היום אנחנו רואים ניסי ניסים איך ממשיכים את ההיריון מהחודש החמישי. חודשים שלפני אי אפשר את הילד, שישי, זה היה כמו דברים מופלאים. אבל פה הדיון הוא מי שנולד בחודש השמיני, ואני לא יודע איך ממשיכים את זה. אז הדיון הוא כזה, היה שלם בשערו ובציפורניו, הרי זה ולד שלם. הוא בן שבעה הוא, וכאילו בן שבעה אלא שנשתה. הוא מותר לטלטלו בשבת, ואינו כאבי. אינו כאב בין הכוונה, זה נשמע לא טוב, אבל אינו כאב בין הכוונה, הרי אם אני לא יודע אם הוא חי או לא חי, לא עלינו, אני יכול לטלטל אותו. ולכן גם מלאים אותו בשבת, אבל אם נולד, אלה הסימנים הרפואיים שמציע הרמב"ם, אבל אם נולד הוא שערו לקוי, ואין, לקוי הכוונה היא פגום, לא כל כך להיוולד עם שיער, אבל שערו לקוי, ואין ציפורניו שלמים בבריאתם, הרי זה בין שמונה ודאי, כלומר הוא נולד באיזשהו שלב שהוא באמצע תהליך רחמי, שאני לא יכול להשלים אותו. היום הביא. שלא היה ראוי להיוולד אלא בתשעה ויצא קודם שיגמר, וזה סימן שהוא יצא כי הוא לא מסוגל להחליט. ויצא קודם שיגמר הוא לפיכף, הוא חשוב כאבן, הוולד הזה לא מוגדר כחי. בסדר? כלומר, מבחינת הרפואה, תתרגמו את זה היום למשהו שברור לחלוטין שהם לא יכולים להגדיר אותו כחי. ואסור לטלטלו, ואף על פי כן. ברגע ששהה 30 יום, אם הוא החזיק 30 יום, גם אם טוען הרופא זה נס, אבל זה יחזיק עוד שעה, זה יחזיק עוד יום, לא שמעתי לך בכלל. הרי הוא בלד של קיימא, והרי הוא כשאר הנולדים לכל דבר, קבעו גבול שנקרא 30 יום, שכל ששעה 30 יום באדם אינו נפל. בסדר, יצא מחשש נפל. מי שנולד בחודש השביעי לגמורו, כבר הסברנו את ההבדל בין השביעי לבין השמיני. בדרך כלל אגב ההסדר נובע לגבי הפיתוח של הריאות, שהוא מתרחש בשביעי. מי שנולד בחודש השביעי לגמורו, אם נולד שלם, הרי זה בלד של קיימה ומלאים אותו בשבת. בסדר? מעניין מאוד. קטנצ'יק, אבל הוא בסדר והכל בריא והכל. ספק בין שבעה, ספק בין שמונה, נימון בשבת מכל פנים. אם בן שבעה הוא משלם הוא, בדין שהוא יתחי שבת. ואם בן שמונה הוא, זה שמל כמחתך בשר הוא, לפי שזה נפל אם הוא בן שמונה. לא עלינו, אחד משניים, אם הוא בן שמונה, ואתה יודע שהוא לא ישרור. לא, אז הוא נפל. ואם הוא בן שבעה, בכן, נזרת השם, אז בלי שצריך לבוא לעשות בשבת. לכן, זה הבנים שמלים אותו. וההלכה האחרונה בסוגיה הזו, הוציא העובר ראש חוץ למאי אמו בין השמשות. עכשיו זה הלכה מאוד מעניינת, סדר משוואה בשני נעלמים. הוא הוציא את הראש חוץ למאי אמו בין השמשות, אבל עד שהוא יצא הצדיק הזה, זה לקח לו זמן לרבה, הוא עומד לאט. סדר אף על פי שלא יצא כולו אלא בלילי שמעה, טוב, הוא יצא בליל שבת, סיכה שהגידו שלו למלא חן, ושכולם יבואו לקידוש, אז הוא יצא. אבל את הראש הוא כבר הוציא בבין השמשות. טוב, קר וקר לבד, נכון נראה לי, הוא יצא לראות מה הולך. אז הוציא את הראש חוץ עם אימו, וכולו יצא בשבת. אין מלין אותו בשבת. בסדר? אין מלין אותו בשבת. וכל מי שאין, כי הולכים אחרי יציאת הראש. יציאת הראש הייתה בין השמשות. טוב, יציאת הראש הייתה בין השמשות, ולכן הוא נימון ביום ראשון. ביום השמיני. מי? מה זה? אין. אין. נכון, אני אקדם. וכל מי שאינו דוחה את השבת, אינו דוחה גם לא את יום טוב ראשון, וכן דוחה את יום טוב שני. בגלויות יש יום טוב שני, נכון? ברית מילה שלא דוחה שבת, כן דוחה יום טוב שני. לא יום טוב ראשון. אבל יום טוב שני, שכל עניינו של יום טוב שני של גלויות נוהג רק בחמת של מנהל דברי סופרים, נכון? יום טוב שני, אנחנו ממשיכים לעשות אותו ממנהל מדברי סופרים, לכן הוא דוחה, ברית מילה דוחה אותו. ובשני הימים הטובים של ראש השנה, גם היום השני נקרא כמו היום הראשון. גם בארץ ישראל וגם בחוץ לארץ, זה לא דוחה לו את הראשון ולא את השני. וכן מילה שלא בזמנה, לא עושים אותה בראש השנה ביום השני, כי אין הבדל בראש השנה בין היום הראשון לבין היום השני, זה נקרא יום ארוך, יום מאריכתא. אינה דוחה שני של ראש השנה. וההלכות החותמות עוסקות בברית מילה, כשיש חולי, אז דוחים את הברית, כמו שכולנו יודעים, והרמב"ם מתאר את ענייני החולי שבגינם דוחים ברית. חולי או דברים דומים, לא מיד נראה. חולה, אין מועלים אותו עד שיבריא. ומועלים לו מעט שיחים מחוליו, תראו את הדברים כאן מאוד חשוב, מאז שהוא מבריא מהמחלה, מועלים לו שבעה ימים מעט לעט. שבע יממות. מעט לעט זה יממה, זה AMPM. שבעה ימים, ואחר כך מולים אותו. למה צריך רק עוד שבעה ימים? למה דברים אמורים? ושחלטתו חמה וכיוצא בכל איזה. חלטתו חמה, אתם יודעים מה זה חלטתו חמה? חלטתו חמה זה יש לו חום. תדעו, דמיר עם חום. חום מעין על מצב שמשהו דלוק. בסדר? משהו מוזק, משהו... כולם יודעים מה זה חום. אבל אם כאבו לו עיניו, ועת שיתפקחו עיניו וירפאו, ועוד מעט תראו שזה לא דווקא כאבו עיניו, כאב חזק, שבגינו אומר הרופא הוא חלש לברית. תרבות. עכשיו נרפא. בסדר? לא צריך לחכות שבעה ימים. נרפא בשעה אחת, אפשר לעשות ברית בשתיים. מתי אני אומר שצריך לחכות שהוא יבריא כשחלצתו חמה? חום הגוף כולו השתנה. בסדר? זה נקרא חולי שבכל הגוף. טוב, כתוב אגב באחרונים, וזה כלל מאוד גדול, מתי דוחים מילה עקב מחלות ואיך? צריך לשאול את הרופא. לשאול את הרופא, יש מועלים שיודעים איך להכריע בזה, על פי רפואה, בסדר? האם צריך לחכות שבעה ימים מרגע ההכרעה או לא, זה הכל תלוי במציאות וצריך לבדוק את זה. הכלל העקרוני הוא שאם זה חולי שבכל הגוף, חלצתו חמה, ברמב"ם, כל מי שבכל הגוף מוסיף לשולחן ערוך, אנחנו מחכים שבעה ימים, אם זה חולי אחר לא מחכים, בפועל צריך לשאול פוסק. בסדר? רמב"ם למד. הלאה, וכן כל כך עושים בזה. הלכה יוזי קטן שנמצא בשמיני שלו, ירוק ביותר. ירוק ביותר, הכוונה היא צהבת. נכון? זו המילה, זה מילה את הכסף. נכון? של תינוקות. צהבת, כן טוב, לא טוב, כמה טוב, בלא רבי, נכון? קטן שנמצא בשמיני שלו, ירוק ביותר, אין מולים אותו עד שיפול בו דם. יפול בו דם זה ביטוי יפה מאוד. עד שיחזור אדם, איפה אדם שלך? עד שיפול בו אדם והמחזור של זרימת אדם יחזור להיות כתקנו, בסדר? כי הצהבת הזו מעידה לחושה דם. ויחזרו מרעב כמראה הקטנים הבריאים. טוב, וכן אם היה אדום ביותר כמי שצבעו, הוא נראה כמו אחד שצבעו אותו, בסדר? אדום ביותר כמי שצבעו, אין מונים אותו עד שיבלע בו דמו ויחזרו מרעב כשאר קטנים, גם זה לא טוב. טוב, ויתר בה. מפני שזה חולי. וצריך להיזהר בדברים אלו הרבה, אומר הרמב״ם. טוב, זה הרמב״ם הפוסק והרמב״ם הרופא. לא להזדרז בדברים האלה, לא נכון. צריך להיזהר בדברים אלו הרבה. ואין מולים אלא ילד שאין בו שם חולי. שהוא לא חולה כלל. שיותר מדי דם, אז צריך לחכות שאדם יספק באיברים. יש פחות מדי דם, אז צריך לחזור לזרימת דם. אין מולים אלא ילד שאין בו שם חולי. שסכנת נפשות דוחה את הכל, ואפשר למול לאחר זמן, ואי אפשר להחזיר נפש אחד מישראל לעולם. זה הרמב״ם שהוא עושה ככה להגיד דברים עד הסוף. טוב, מותר למול אחרי השמיני, זה לא איסור. ויום השמיני מאוד שם עבודתו, ככה צריך לעשות, בגזירת הכתוב, ברור. צריך מאוד להיזהר, יש מקומות שבהם אין מועל בזמן וזה, אז נחכה, נעשה את זה כשזה נוח, כשאספת תבוא, כשהדודת תבוא, זה איסור גמור. בסדר? זה איסור גמור, יש לי לא כל יום עובר מקרד, או רק אדם, אבל ודאי שזה מצוות עושה שיש בקרד שלא עושים לו. וההלכה החותמת, אישה שמלה בנה ראשון, הוא מת מחמת המילה, שהכשילה את כוחו. בסדר? אישה הכוונה היא זה אישה או איש, בסדר? זה לא משנה, תינוק מאיש או מאישה. שכרנו קוראים, זה לא משנה עכשיו. הוא מת מחמת המילה שהכשילה את כוחו. וכן מעלה השני הוא מת כן מחמת המילה. בין מבעל זה בין מבעל אחר. עכשיו אני חושש שאחרי שניים אולי יש בעיה והתינוקות שלה לא יכולים לעבור תהליך של מילה. לכן אמרתי, זה אותו דבר אומר השולחן ערוך באיש, אם ברור שזה ממנו, שניהם, בסדר? הרי זו לא תמול את השלישי בזמנו. אלא ממתינים לו עד שיגדל מעט ויתחזק כוחו. ממתינים לו עד שיגדל מעט והתחזק כוחו, ורק אז אפשר למול אותו. עד כאן הפרק הראשון במילה, ומחר ניכנס לדרכי המילה, איך מלים, וכל הדברים האלה בפרק השני.